אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
ואני אורטל מוגוס,
מה
שלומך, שלמה?
אני בטוב, מה איתך?
איך אתה, בחודש המבורך הזה?
אני בסדר, גמור,
אני
מעולה.
אני נהנית בטירוף, ואני חייבת להודות שאני אוהבת את חודש פברואר, ולא, זה לא בגלל הוולנטיין, למרות שזה החודש הכי קצר בשנה, זה גם החודש הכי מגניב, נכון? בארצות הברית יש לנו את חודש ההיסטוריה השחורה, שמציעה הצצה להישגים של התרבות השחורה, על כל הצורות התרבותיות שלה, אפריקאיות, קריביות, אירופאיות, אמריקאיות, ובאמת החודש הצבעוני הזה מציע תרבותיות, כתיקון לדעות קדומות ולסטריאוטיפים.
יפ.
ולמה בפברואר? מי שאחל לזה שחודש ההיסטוריה השחורה אחל דווקא בחודש הזה, הוא היסטוריון שחור בשם קרטר ג'יי ווטסון, מי שנקרא אבי ההיסטוריה השחורה, הוא בן של עבדים לשעבר, וגם לו יש סיפור בפני עצמו, סיפור מעניין מאוד, אבל אנחנו לא נרחיב על זה. בגדול הוא היה מוטרד מזה שאפרו-אמריקאים פשוט לא היו בספרי הלימוד, והחליט שהוא פשוט הולך על זה. בחודש הזה גם נולדו המדינאי ולוחם הזכויות פרידריק דאגלס ואברהם לינקולן, שחתם על הכרזת האמנסיפציה שביטלה את העבדות. ב-2016 אובמה אמר שלא צריך להתייחס לחודש הזה כאילו הוא אירוע נפרד מההיסטוריה, אלא כמין חודש כזה שאליו מתנגזים כל האירועים החשובים שמשותפים לחברה האמריקאית, הוקרה של נשים וגברים שחורים שנחשבו לרכוש בעבר ואחרי מאבק עיקש הפכו לחופשיים ולחלק כמעט קריטי מהחברה האמריקאית.
אמת.
כן, אבל לא כולם מסכימים עם אובמה, נכון? יש ביקורת.
המון, יש ביקורות. יש ביקורות כאילו מסטנדאפיסטים לסטיריקנים, עד למורגן פרימן אפילו, שאמר לפני כמה שנים אצל מייק וואלס בתוכנית 60 Seconds, שאין לו שום עניין בזה שיצמצמו את ההיסטוריה שלו לחודש, כי היסטוריה שחורה היא היסטוריה אמריקאית. מצד מלא סטנדאפיסטים אני שומע קטעים של, כאילו ראיתי, יצא לי לראות קטעים שאומרים שלא מספיק שדחפו במרכאות לשחורים את החודש הכי קצר. יש בו גם שני תקסים גדולים מאוד מאוד, תקשורתיים, שלוקחים, שלא משאירים מקום לשיח על, על היסטוריה שחורה. שני הטקסים המדוברים הם כמובן הגרמי, טקס הגרמי וטקס האוסקר, שקורים כל שנה בחודש פברואר. למרות שהשנה יש איזה שינוי כנראה בגלל הקורונה, הגרמי יקרה במרץ, ב-14 למרץ, והאוסקר צפוי להתקיים ב-25 לרביעי.
זה משהו חיובי לפחות, כאילו החודש הזה כן...
כן, החודש נשאר להם. אבל אם בטקסים עסקינן, אז ב-20 לחודש התקיים בקמפלה שבאוגנדה, טקס פרסי המוזיקה האפריקאית של MTV. כן, זה טקס שמביא לקדמת הבמה את כל מה שיש למוזיקאים מאפריקה להציע. הטקס קורה כבר שנה שביעית ברציפות, שזה המון. כן. והשנה התווספה קטגוריה חדשה ברוח התקופה, והיא הופעת הסגר הטובה ביותר.
ענק.
נכון?
אתה מתחבר.
מאוד, ברור, בזומים ובזה. זה מטורף, מעניין מי יזכה, אולי מי שיתלונן הכי הרבה, אני לא יודע. אבל גם עכשיו קמו קולות שמתנגדים לקיום הטקס באוגנדה. זה בא בגלל האירועים שדיברנו עליהם פה גם, כל ההפגנות שהיו בגלל...
כל הבלגן של הבחירות.
כן, ההפגנות. ואני אזכיר שההפגנות היו המון הרוגים, בסביבות ה-50 הרוגים, אז מן הסתם שאנשים התנגדו לזה, אבל כנראה שזה בכל זאת יתקיים שם.
אוקיי, אז שחורות, מוזיקה, פסטיבלים, פברואר באנו לגמרי בטוב.
לגמרי.
ואפילו התחלנו לדבר על מה יש לנו היום בתוכנית.
אז השיער האפריקאי שלנו, סרט דוקו חדש שמלמד על הקונפליקט הנשי השחור.
יס, סקס תככי ומחוכים. מה בדיוק קורה בסדרה החדשה של נטפליקס שהפיקה שונדה ריימס, בליצ'טאון?
וניפרד מאייקון המוזיקה מדרום אפריקה, יונס גואנגווה, שדרך המוזיקה נלחם גם באפרטייד.
חדשות אפריקה, גילוי מעבר של מצרים, המצאה עתידנית בקניה וקרנפים בדרום אפריקה.
אבל לפני הכל וכמידי שבוע נמנה את ימיו של החטופה ורה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס כבר 2,348 ימים, ואנחנו נאחל לשובו במהרה.
All right. Yes, זה היה השיר ג'מאני של שום הדגוזי מדרום אפריקה, שגם היא מועמדת לטקס
פופ
של MTV. היא בקטגוריה של הזמרת הטובה ביותר. זה מעניין, נראה מה יקרה שם. ועכשיו, שיער האפריקאי שלנו.
כן, הבימאית, אביבה ילם ראובן, מדברת בכנות על הרגשות העזים שלנו כלפי שיער אפריקאי, מרחב לבן, שלא תמיד יודע איך לאכול אותו. ועל המון אהבה אמיצה לבית ולשורשים.
וזה נגמר לנו מהר מדי. זה קטע, תמיד שיוצא לנו לתפוס בחומרים תיעודיים על הקהילה, בייחוד על שיער, זה תמיד מרגיש קצר מדי.
במיוחד על שיער מבחינתי, זה קצר מדי. איתנו על הקו, הבימאית אביבה ילם ראובן וג'נט בלה, היא משוררת, חברה בארגון קולקטיבית ומשתתפת בסרט. ערב טוב.
ערב טוב, חברות.
אהלן.
אז נתחיל איתך, אביבה, ונקשה עלייך קצת. למה עוד דוקו על שיער?
למה דוקו על שיער? קודם כל, אני חייבת להגיד שהסרט שלי נעשה במסגרת בית ספר לקולנוע, והנושא היה מגדר. עכשיו, לי היה ברור, ברגע שקראו לנו מגדר, אני עושה את הסרט על שיער של נשים שחורות.
אז ממגדר לשיער?
כן, ממגדר לשיער, כי בעצם, מה זה בעצם מגדר? מדבר איתנו על הבנייה של נשים בחברה והבנייה של גברים בחברה, אבל גם ההבנייה הזאת של נשים הכתיב הכתיבו לנו איזושהי נשיות, שבתוכה לא מדברים איתנו בכלל על, על מה זה להיות אישה שחורה. זאת אומרת, גם המודל הזה של נשים, הוא מודל שחפו אותו עליי.
איזה מודל?
זה השיער ביניהם מאוד מסמל את זה. זאת אומרת, לאורך כל חיי, היו לי כל מיני עליות ומורדות בנוגע לשיער שלי, היו תקופות שהייתי עם חלק ועם מחליק וניסיון להיות קרובה יותר למודל היופי, והיום אני עם צמות כבר המון 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 שנים, וזה חלק כאילו מתהליך פנימי שאתה עובר ומתחבר לזהות שלך, אז בעיניי השיער הוא לא רק סיפור על שיער, אלא הוא סיפור על יותר מזה, בעצם על הזהות שלי בתוך חברה שאני לא המיינסטרים.
ובעצם... איך נוצר הקשר שלך עם האמניות האלה?
אז כשהתחלתי לעבוד על הסרט, היה לי רעיון. ידעתי שאני רוצה לעשות על השיער, על נושא של השיער, אבל לתרגם את זה לסיפור, בהתחלה היה לא פשוט, והתחלתי לעשות תחקיר על מספרות שמתעסקות בשיער אפריקאי. באמת שכך כמה חודשים הסתובבתי לי בהמון המון מספרות, פגשתי המון נשים, וגיליתי שבאופן לא מפתיע, אותם דברים שמעסיקים גם אותי, זאת אומרת, היו כל מיני סוגים של בנות שהגיעו לכל מיני תסרוקות, והבנתי שאני חייבת, במקום להפוך את זה לסרטי מספרה שבהם הנשים מתחלפות, אני חיפשתי נשים... קיות אור, שהן גם אקטיביסטיות והן פועלות בנושא הזה, וגם היה לי חשוב שיהיה איזשהו מגוון. זאת אומרת, שזה לא יהיה סיפור אחד על...
זהו, את יכולה להרחיב? מה זאת אומרת מגוון?
מגוון, אוקיי. אז קודם כל, שלושת הגיבורות המעממות שלי, שגם ג'נט פה, כל אחת מהן היא לא רק, היא לא בסרט רק בגלל השיער, היא בעצם בסרט בגלל מי שהיא והאקטיביזם, אני קוראת לזה אקטיביזם של כל אחת מהן, ג'נט עם השירה שלה, תמר עם שהיא שחקנית ויש לה הצגה מהממת שגם עוסקת בזהות וגם בשיער. קומפורט, שהיא בחורה מהממת, שהיא יזדה פסטיבל אפרוג'ופרו, שבעצם הוא חוגג את, את השיער האפריקאי. כל אחת מהן נותנת זווית בעצם אחרת. תמר עם הטון הביקורתי, שעברה תהליך משמעותי בהקשר של הגיבוש של הזהות שלה, ישראלית ממוצא אתיופי. קומפורט, שהגיעה לזה דרך חוויה של הילדים שלה, שבעצם גדלו בבית ספר ובבית ספר חוו חוויות לא נעימות סביב השיער וגזרו את השיער שלהם והחליטה שהיא חייבת לעשות משהו שיגרום להם להעריך ולאוהב את עצמם, כי המיינסטרים לא, זה לא משהו משדר. וג'נט, המאמנת שהיא תהיה פה ועוד שנייה, תדברו איתה, שהיא לאורך הרבה זמן אמרה לי, אביבה, מה אני קשורה לסרט? מה אני קשורה לסרט?
השיער שלי בריא.
השיער שלי טוב.
כן, לא, אני אגיד לך את האמת. את האמת, אני כאילו צפינו בסרט, ובאמת שג'נט באמת מקסימה, כיף לצפות בה, ובאמת הכנות שלה מדהימה. ואת דיברת על זהות, אם אני לא טועה, נכון? סביב השיער. אבל זה היה לך כאילו גם איזה פער, כי השיער שלך היה נורא טוב יחסית, הוא נורא טוב יחסית לאתיופים, ואתיופים היום מתלהבים ומציקים לך. נכון?
כן, בסליחה, במסעדה.
ומול פרנג'ים זה כאילו גם הם מתייחסים לשיער שלך בצורה מסוימת. אז איך זה פוגש
אותך? הוא כאילו משעמם.
למה משעמם?
כי הוא לא פה, לא שם. אני כאילו באמת לא הבנתי את הזמנה לסרט. כי באמת כמו שאמרתי בתוך הסרט עצמו, האמת היא שאני אפילו זכרתי שאמרתי את זה, שכאילו חבר שתמיד מסתכלים על השיער שלי, וזה כזה, וואי, איזה שיער קטלני, מה הייתי עושה איתו? איזה לוסלוס, שזה רך. וואי, 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 וואי. ואני כאילו לא עומדת בתקן של מגדר ואישה, וכזה עכשיו להתחיל לטפח וצלמות וזה, לא, יש שיער, הוא נופל. יאללה, סבבה, נעבוד עם מה שיש. ומצד השני, נצ'יות שתמיד גם כן, וואי, אין לך שיער אבל, ואני בכוונה עומד את זה, כמו של כל הקושיות האלה, שהן נועבות ככה, אנחנו מסתכלות. כן, ואני לא עומדת בתקן הזה. וזה בדיוק מתח שאני כאילו, לא יודעת אם התמודדתי איתו לגמרי, אבל הוא שם, הוא שם איפשהו. אבל כאילו בדיעבד, עכשיו ששמעתי את אביבה מדברת על מגדר, אז כזה, פתאום מיכל עבר לי, שמעסיק אותי יותר השיער על הגוף שלי מהשיער על הראש שלי. כאילו, אם הייתה מזמינה אותי לדבר על זה, כנראה שפה הייתה מעצמית, הזמנת את הבחורה הנכונה. אוקיי, סבבה, בואו נדבר על זה.
גם בלי הזמנה דיברת על זה, שזה מהמם.
כן. אני לא זוכרת אם זה היה בתוך הסרט עצמו, אבל בוודאות זה נושא שמעסיק אותי, וזה לגמרי משהו שנראה לי, הצד הבא זה לדבר על זה. כאילו, שיער גוף ונשים מתחרות, כמה הדבר הזה הוא מיתוס, כאילו, בכלל עיסוק. כמה אנחנו בכלל, יש לנו את האימג' של הגוף השחור החלק הזה, גם לגברים וגם לנשים, זה הרבה יותר מסקרן.
אז אני ממליץ לך, אם את רוצה שיער קשה ולתפוס צד, כאילו, תעשי פשוט רסטות. שלנו קורה באופן טבעי, לי היה קורה, עכשיו אני כבר...
היי ונטורל.
כן, מזמן אני לא נמצא שם. תגיד, למה לא עשית תחקיר סביב... אני לא יודע מה אנחנו עשינו כעדה, כשחורים, כקבוצה, לחברות הקרמים של השיער. זה ממש מעליבים, כאילו.
נטורל פורמולה, אני מממנת אותם.
כן, אבל למה התיאורים המעליבים האלה של כאילו לשיער קשה, לשיער יבש, לשיער לא מטופח, לשיער שהוא נרטב במים ולא רואים שהוא רטוב בכלל, כל מיני תיאורים אישיים כאלה,
מדי. תשמע זה לנשים כמוני שהם לא פה ולא פה, אני לא יודעת עכשיו אם נשים באים לקנית אותי, אני בתקן, מה זה קשה? רגע, אני קשה? אני ברח? איפה אני אצא?
אבל אביבה, את לקחת משוררת ובאמת שחקנית ומפיקת פסטיבל אפרו ג'ופרו, וזה נשים שאפשר להגיד שהן שוחות בגבעים של התודעה השחורה.
נכון.
אז אם אנחנו נדבר על התופעה הזו של היחס לשיער וההתמודדויות איתו, עד כמה את אומרת שזה נפוץ?
לא הבנתי, מה...
נפוץ ההתמודדויות עם השיער, זאת אומרת, אלה נשים שבאמת הן מודעות לזה, כמו שאמרת, למגדר ולמצב של השיער בחברה הלבנה, ולהשתמש בשיער כדבר מעצים בעצם. כמה אנשים, לדעתך, כמה השיח הזה רחב סביב אנשים, נשים יותר נכון, כאות אור, שיודעות שלשיער שלהם יש אמירה?
אני דווקא כאילו חווה את זה שהרבה פעמים אנחנו לא מודעות לזה. זאת אומרת, מתוך המקום הזה כן רציתי לייצר איזשהו סרט שעוסק בנושא הזה. כי הרבה פעמים, כאילו כל המטרה של הסרט זה כאילו לעלות למודעות ושיח על הנושא. כאילו לגרום לאנשים, לנשים במקרה הזה, להבין מה הן עושות לשיער שלהם, אבל לא ממקום של לשפוט אותם, אלא כאילו להבין. בסוף הסרט, תמר אומרת משהו נורא יפה על העניין של ההחלקה. היא אומרת, סבבה, אני מחליקה את השיער, אבל בסופו של דבר, החלקה נעלמת וצומח, כאילו, והשיער המקרוזל חוזר. יש כאן איזשהו דימוי של ניסיון להיפטר ממשהו מהזהות שלך ושהוא חוזר. עכשיו, שכל אחת עושה מה שטוב לה, אבל המטרה של הסרט, בעיניי, זה כן לייצר מודעות, וכאילו שאנשים יבינו מה הם עושים.
באמת, יש היום באמת הרבה פתרונות, כאילו, גם צמות וגם... כאילו, לא רק החלקות, תסרוקות מאלפות, נגיד בסדרה לא בטוחה של איס הרי, רואים איך היא משתמשת בשיער. איס
הרי חוגגת את השיער.
בלי הפסקה, כאילו. זה פחות, פחות, פחות אנחנו רואים את זה פה, אבל. כאילו, בצורה כזאת.
אני ראיתי את זה בבית שלי, נגיד.
כן?
אני חייבת להגיד. אמא שלי היא איס הרי, נראה לי, של ישראל. כל שבוע יש לה משהו אחר. עכשיו נראה לי אמא שלי בלונדינית, נראה לי. לפני שבוע היא הייתה עם שיער אדום, טלטלים.
הייתה ג'ינג'ית, אוקיי.
את האמת, מבוגרות אתיופיות כל חמישי עושות תסרוקת, אבל עכשיו שנה בלי אירועים.
כן, כן.
אז באמת שאנחנו נהננו מלצפות בסרט, באמת נהננו באמת גם מג'נט, גם ממפיקת האפרו ג'ופרו.
אליסון קומפורט.
אליסון, yeah. אליסון קומפורט, היא מדהימה. וכמובן,
מאביבה.
Mm-hmm. תודה לך על הסרט הזה. לכו לצפות, הוא ישודר בעוד בערוץ 8, נכון? ב-16 לשני?
נכון, בשעה 9.
יס. Yes.
אנחנו נמתין, אנחנו כבר צפינו, אבל אנחנו נמתין כדי לצפות שוב. תודה לכן.
תודה רבה.
תודה. We'll be right back.
Let me boost you with my war rap. Cause I'ma break it down to the nitty gritty one time. When it comes to the lyrics, I get busy with mine. Busy as a beaver, you best believe her. This grand diva's running shit with the speed of a cheetah. Me the lyrical murderer. I'm serving them like two scoops of chocolate. Check out how I rock it. I'm the one that's throwing bolos. You better roll a rolo to find out I'm the number one solo. The capital R-A, now take it to the G-E. I bring the things to light, but you still can't see me. I flow like the monthly, you can't grant my style. For those that tried to punk me, here's a parent child. No need to say no, check the flow. Rage in the back, one smoke, so now you know I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
Now I'm hitting MCs like, how you get? Ain't no doubt about it, I'm the undisputed. So what you wanna do is back on up. I'll tap that butt, wax the cuts, pass the bucks. You'll put your money on the breadwinner. I kick lyrics so dope that the brothers call them head spinners. I got the tongue that is outdone anyone. From the rising to the setting of the sun or the moon, I consume the room with doom. When I hear the kick of an 808 bass, boom, boom, bam, god damn. I'm hitting so hard, you can say it's a grand slam. Dark punks get broken off a chunk when they feel the funk of the rhythm that I give up. Let it hit them, split them, did it, now I'm rid of them, yeah. I put that on my unborn kids. Rage in effect, so you know how it is. I rock rough and stuff with my Afro puffs.
I rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
Now ever since my debut, I continue to lay you flat on your back from the racks that I spat. Shit, I'm the shit. You can't get with the rage, then tough tip. T-I-P-T, the fool that gets with the lyrical murderer, cause my shit is rude. You wanna get with the wickedness, with that big body girl that's kicking it, ripping it apart like Jason. You'll be chasing a dream like Freddy. Are you ready for the cream and the creme? I'm steam pressuring those who ain't measuring up. I keep competitors stuck in the muck with they butter. What you wanna nut up like cashew? Don't you know that I will mash you for real? That's the deal. I'm straight out of Farmville, VA.
So what you gotta say?
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band, say.
I rock rough and stuff with my Afro puffs.
Rock on with your band,
say. Yes. אפריקן, חזרנו. זו הייתה הראפרית, The Lady of Rage, שמביאה אותה בפמיניזם שחור ואולד סקול משובח.
פופ, פופ, פופ. טוב, אז יש תופעה שכבשה את לב הצופים של נטפליקס.
כן.
כן, אנחנו קוראים לזה אופרה צבון, למורת רוחה של שונדה ריימס.
אז ברידג'טאון הפציעה בחיינו בזמן הסגר השלישי, לדעתי, היא דרמה תקופתית שמתרחשת באנגליה במאה ה-18, ושמספרת על נשות החברה הגבוהה, אבל יש בה גם מלכה שחורה, עם אפרו משובח, ואיכשהו הצליחה לסובב לכולם את הראשים. מי שהפיקה אותה היא כאמור שונדה ריימס, מי שכתב אותה הוא קריס ון גדוזן, והיא מבוססת על אוסף רומנים של סופרת בשם ג'וליה קווין. במרכז הסדרה עומדות נשים צעירות המחויבות לנישואים, לשם המשך השושלת שלהם, הן נמצאות במה שנקרא עונת החיזורים, וצריכות למצוא להן בעל עד סופה. ואם זה לא מספיק, מתהלכת ביניהם מעין רכילאית שמדווחת על הישגיה של כל נערה, שלי עוברת קצת כמו ריטה סקיטר מהארי פוטר.
אני מת על הרכילאית הזאת. ובאמת בעולם הזה של הסדרה הזאת, אין יותר מדי דיוקים היסטוריים, אין גזענות, יש שערוריות, הריונות לא רצויים, ודרמה, המון דרמה ומין. כמו כל אופרה צבון טובה, אז איזה רומן רומנטי משנות ה-60, או איזה רומן משנות ה-90, איתנו על הקו, כתב התרבות של
כאן תרבות. איש כאן תרבות,
אלעד ברנוי.
שלום אלעד.
אהלן.
אז בוא נדבר רגע על ההצלחה שלה, אתה יכול להסביר לנו את זה?
בוא תסביר לנו את זה, כן.
אני מודה שאני בעצמי תהיתי על הדבר הזה כשצפיתי בזה, כי אני מודה שאני די השתממתי מהסדרה, צפיתי עד הסוף, אבל הייתי צריך ממש להכריח את עצמי. ובאמת חשבתי לעצמי למה זה כל כך מצליח. אני חושב שהרבה מזה קשור לאסתטיקה שלה, היא מאוד מאוד צבעונית ומאוד נעימה לצפייה.
ממש.
רגע, בוא נספר למי שלא מכיר...
נראה לך שאף אחד לא מכיר, כאילו זה נטפליקס, זה הסדרה הכי נצפית של נטפליקס ever, לא?
זה הסדרה נצפית בתולדות נטפליקס, כן, ו...
אבל בכל זאת נספר.
אז באמת, סיפרתם את העלילה, אני חושב, בצורה די... כאילו, זה פחות או יותר משהו מעניין, כאילו, יש שם את הדמות של דפני, שהיא מתאהבת בדוקס סיימון, היא לבנה, הוא שחור, אבל כאילו הסיפור הזה הוא לא עניין. אני חושב שמה שחריג אולי, הדבר הראשון שחריג בסדרה הזאת, זה שמדובר בדרמה תקופתית, אבל הם מאוד מאוד לא מקפידים על כלום, בגדול, והדבר הראשון ששמים לב אליו, זה התלבושות, כי התלבושות, קל נורא להבחין שזה פוליאסטר, וזה בגדים שהם לא באמת מפעם, אז יש משהו בה, הכל נורא 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 צבעוני, כמעט מידה. זה נראה כמו רקע של Windows, כשמסתכלים על זה. אני חושב ש... אני נגיד באופן אישי, כשאני מסתכל על זה, זה ממש מכאיב לי בעיניים, אבל אני חושב שיש בזה משהו מאוד נעים ורח וקל לעיכול, בניגוד לסדרות תקופתיות אחרות, שכאילו צריך להחליק בגרון את זה שזה מכוער קצת וישן ומרוע, אז שם הכל נורא נורא זוהר. זה דבר אחד. הדבר השני, כמובן, זה הדבר שכאילו מוכר הכי טוב. סקס. יש מלא מלא סקס בסדרה. כל הזמן הגיבורה מגלה את המיניות שלה, ויש שם המון סקס מאוד אסתטי כזה, מאוד נעים, מאוד יפה בגשר, באח, הוא לא יודע. אז אני חושב שהדברים האלה הם נורא מוכרים, וגם אני חושב שזה מלמד הרבה על הקהל. כלומר, סדרה שיש לה גיבורות נשיות, והיא מאוד עוסקת בנשיות, גם במיניות נשית. יש שיגידו בצורה טובה, יש שיגידו שלא, אבל נראה לי שזה כזה, זה מלמד מאוד על זה שהקהל של נטפליקס הוא הרבה פעמים קהל של נשים. באמת, הם היום קהל שגם... גם נגיד בספרות מבינים שזה קל שצריך לקנות עליו יותר מאי פעם. אז אלה אולי הסיבות שאפשר, לא יודע, להסביר את ההצלחה. שונדה ריימס חתומה על זה, מי שכתבה את האנטומיה של גריי, זה גם עוזר. אז יש לזה הרבה נתונים שעוזרים לזה להיות מצליח ונצפה. אני מודה שאני עדיין לא לגמרי מבין את ההתלהבות הגדולה.
רגע, אז עכשיו יש את המלכה השחורה, ויש בגדים, כמו שאמרת, תפורה, שהיא לא, רואים שהיא לא שייכת לאותה תקופה. כמה המציאות שם באמת מאפיינת את התקופה של אז? זאת אומרת...
היא לא, כלומר המציאות לא. זה ממש מאלה סיבות היא לא. כלומר, קודם כל, יש שם קצת את השפה, השפה כאילו אנגלית עתיקה יותר, אבל אין שם הקפדה על מבטאים בכלל, כלומר, אין שם מוצא כמעט לא קיים. גם מבחינת פשוט האמת ההיסטורית, כאילו זה לא... אין מציאות שבה שחורים או צאצאים של עבדים בשנים האלה הגיעו למעמדות כאלה. כלומר, זה לחלוטין חופש מוחלט, וגם הדמויות עצמן אגב, כלומר, זה לא מבוסס על הדמויות אמיתיות, זה מבוסס על בתים אמיתיים. גם החזות של לונדון היא לא כפי שהייתה, הלונדון שלהם היא מאוד דומה ללונדון של היום.
כן, זה שיהיה.
היא לונדון בשכונות, כן, בדיוק, השכונות הנקיות, צ'לסי, כאילו, לשכונות הלבנות והנקיות, ולונדון של אז הייתה תינופת, הרבה יותר מהיום. אז מבחינת אמת היסטורית, זה כמעט באופן מטריס לא נאמן להיסטוריה.
וזה עדיין מרגיש שיש פה איזושהי אידיאליזציה של הלובן. העולם הוא מאוד נוצרי, הוא לבן, כמו שאמרת, הוא צבעוני ברמה של... לי זה דווקא מרגיש כמו דיסני.
מרגיש כמו מה?
דיסני.
כן, אני חושב שזה מאוד נכון. נראה לי שבאופן כללי זה כזה, זה איזה כיוון שנטפליקס לוקחת לה, איזה אסתטיקה כזאת. אני חושב שדיסני זה ממש הגדרה נכונה. הכל נורא נעים, נורא רך לצפייה, נסיך יפה תואר, נסיכה יפה תואר. הכל מאוד, כן, מאוד רך כזה וכיף. וכמובן שאם נדבר על הפיל שבחדר, אז כאילו, יש שם בחירה שהיא די קיצונית, ושנייה במחלוקת, שזה באמת העניין של השוויון בין הגזעים. אני כשהתחלתי לצאת בסדרה, אז דווקא התלהבתי מזה, כי אמרתי, מאוד מגניב, שהם פשוט מתעלמים מזה. הם פשוט מתעלמים מהעניין הזה, ואומרים, לא מדמיין מציאות פנטסטית. פנטזיה שבה שחורים ולבנים הם שווים, אין לזה שום הסבר, אין בזה עיסוק, יש בזה ממש עיוורון. אני חושב על זה בהרבה מובנים שזה עיתונות. גם כי כמה אפשר... לעשות דעות היסטוריות שכל הקאסט הוא כל הזמן יהיה גברים לבנים. כלומר, זה עוד פעם, אותו דבר, וזה גם, יש איזה עיבוד בחיים האמיתיים. כלומר, זה לא רק שמשחזרים סיפור היסטורי, הם גם בסוף משלמים מסכורות לאותם אנשים שזה גברים לבנים. אז יש כאן, במובן של הליהוק, יש כאן החלטה שהיא מאוד אמיצה, וואלה. זה פתאום, אנחנו רואים שחקנים שחורים, שחקניות שחורות, שמוצאים דרך לשתף אותם בדברים האלה. וגם, לי באופן אישי נמאס לראות סדרות גם כאלה שמדמיינות איזושהי היסטוריה או איזושהי מציאות אלטרנטיבית, שמשחזרים את אותו דיכוי, כמו למשל משחקי הכס. משחקי הכס, מציאות פנטסטית, יבשת ווסטרוס, עולם אחר לגמרי, יש שם דרקונים, יש שם קצנים, יש שם הכל. מה שאין שם זה איזושהי אפשרות לחשוב על זה שלא אישה לבנה תבוא ותשחרר את כל העבדים השחורים, זה כמעט בלתי נתפס. אז במובן הזה יש משהו מאוד משחרר וכיף, אתה אומר, וואו, מיהוק עיוור. אבל אז, בשלב מסוים בסדרה, ואני לא חושב שזה ספוילר רציני, אנחנו בעצם מגינים שזה לא עיוור, שהייתה היסטוריה של דיכוי, והמלך התחתן עם המלכה השחורה, ובכך הוא שחרר את, את כולם מהתפיסות הגזעניות שלהם.
כן.
עכשיו, זה בעיניי החלטה סופר בעייתית. גם כי היא מכירה בזה שיש בעיה, אבל בעצם אפשר להתעלם ממנה. וגם, הם בעצם אומרים שבפשוט, בדבר נורא, בדרך נורא פשוטה אפשר לפתור את כל הבעיות. כאילו, הגזענות תיעלם ברגע. פשוט מתחתנים, עושים ניסויים באנגליזים, וזהו, הכל עובר.
זה המורקס האולטימטיבי, אפשר לומר.
ממש, ממש.
או השיטה של שלמה המלך. לנצח.
כן, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא, אני חושב שהרבה אנשים התייחסו לזה בתור איזשהו מהלך פוליטי המתוקם. בעיניי זה לא. בעיניי זה מהלך פוליטי של, כאילו מחשבה כלאחר יד. טוב, אני רוצה לעשות עולם שבו שחורים ולבנים יחיו בשוויון. אני לא רוצה שזה יהיה לא מוסבר לגמרי. אני לא רוצה שזה יהיה לגמרי פנטזיה, אז נעשה לזה איזשהו הסבר קטן כזה. אני, הרגע הזה, הרגע שמתחילתי קצת הקריץ את כל הסיפור הזה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה מהסבר. ואז גם התחלתי למצוא עוד פגמים. כן, כאילו, קודם כל, אם אתם עושים פנטזיה, למה זה חייב להיות עדיין במבנה שבו נשים נאלצות להתחתן, ושגברים מחליטים, זה גם מסתם אותי, אבל מילא, בסדר. אבל באופן כללי, זה כאילו, מהרגע שהם הודיעו על הדבר הזה, שבעצם אנחנו כן, הם כן רואים גזע, אז פתאום הכל היה נראה לי גזעני, כאילו כולם גזענים שם, אבל הם מסתירים את זה. זה דרך נורא קשה לצפות בסדרה. זה לא מעניין וזה לא כלום. ואני חושב על זה שיש דרכים מעניינות לעשות את זה. יש סדרה שיצאה שנה שעברה, ה-BBC, שנקראת Knots and Crosses, אי סיגול. זו סדרה שמדמיינת מציאות שבה ממלכת אפריקה, ממלכה אחת, ניצחה את בריטניה במלחמה.
אה, וואו.
כן, ובעצם אנחנו רואים מציאות אלטרנטיבית שבה אנגליה, היא ממש, עבור האנגלים הלבנים זה ממש אנגליה דיסטופית, שבהם כאילו הם תחת דיכוי גזעי. עכשיו, אפשר להגיד שעל פנם זה גם נראה כמו רעיון שהוא נורא גזעני ונורא מסמר את נכון, ועדיין זה מוסגר באופן כל כך מובהק שזה מציאות אלטרנטיבית, ואפשר אולי דרך המציאות הזאת לראות את המציאות שלנו, כלומר, רגע שהפנטזיה הולכת עד סוף עם מה שהיא עושה, אבל אני שם, אני מראה לה, מקליף, בוא ננסה לראות מה אפשר לעשות. אם הולכים עד הסוף, אבל ברגע שזה מין חצי כזה, ואנחנו בעצם אומרים, יש היסטוריה של גזע, אבל היא כבר לא מפריעה לנו, כי התגברנו עליה, כי פשוט מישהו החליט שאנחנו לא גזענים יותר, זה המקום שזה מעצבן אותי.
וגם איכשהו נעלמו מהסדרה הזו אוכלוסיות אחרות, זאת אומרת...
נכון, נכון, זה מאוד אוכלוסייה של שחור ולבן. אני חושב שאחד הפרקים האחרונים רואים שם באיזה נשף ריקודים, שזה לא ספוילר, אבל רואים ריצפס בצבעים של שחור ולבן. זה גם הזכיר לי גם בית המלכה. זה מין כמו דמקה כזה, או שחמט. ואת אומרת, את מכין, זה עולם של שחור ולבן. אז סבבה, אז מצאנו דרך להציג את זה באופן קצת אלטרנטיבי, אבל אנחנו עדיין שומרים על השחור והלבן הזה.
אז אם הם היו...
אנחנו עושים עכשיו באיזו תקופה כזאת שבה כאילו, יש כל מיני היסטוריות אלטרנטיביות כאלה, פנטסטיות. יש את הסדרה הוליווד, שגם יצא בנטפליקס, זו סדרה לא טובה בעיניי, אבל זו סדרה...
אז אנחנו לא ממליצים.
אני דווקא, אני ממליץ לצפות. לצפות, אבל מראש, אל תגידו שאני אמרתי.
עוד מעט סגר רביעי, אז יהיה לכולם זמן.
בדיוק. אז זו סדרה שהיא מדמיינת סיטואציה ספציפית שבה בהוליווד, אני חושב שזה שנות ה-50, מפיקים, בהוליווד החליטו להביא שחקנית שחורה שתשחק תפקיד ראשי בזמן כל הגזענות ובזמן כל החוקים נגד אפרו-אמריקאים. וזה לא רק על השחורים, זה גם על הומואים. וזה פשוט, זה מייצר איזה רגע מתקתק כזה, אוטופי, אבל זה רגע שמכיר בכל הבעיות, והוא אומר, הוא מכריז על עצמו, אני פנטזיה, אני לא קרה, זה לא קרה באמת, זה לא אמיתי. אבל מה היה קורה אם זה היה קורה? אז ואז אנחנו פתאום רואים כל מיני בעיות, אנחנו רואים כל מיני עימותים, ואנחנו רואים דברים שמשקפים את המציאות שלנו היום. אני הסתכלתי על ברידג'רטון, וחוץ מהקו הלילה שהזכרתי עם הרחלנית, ויסלדאון, שזה קצת מפייסבוק כזה, רשתות חברתיות כזה, לא הרגשתי שזה אומר המון על החברה שלנו היום. הרגשתי שזה בעיקר כזה מראה לנו את ה... מה היינו רוצים לראות בטלוויזיה שיחק לנו בגרון בקלות.
אז בגדול, אם שונדה ריימס הייתה הולכת עד הסוף, היה יוצא לה סוג של פנתר שחור, אם הייתה הולכת עד הסוף עם הפנטזיה.
אני חושב שכן, פנתר שחור רומנטי, גם תחשבו על סדרות אחרות שלה, תחשבו על האנטומיה של גריי. זו סדרה שיש בה ייצוגים מדהימים, של לטינים, של שחורים, של לסביות, אבל כולם, בסופו של דבר, הם לא, אין להם סיפור היסטורי, משפחתי, אין להם, אין לזה השלכה, זה רק, הם רק הדבר עצמו, כלומר, הם רק הייצוג, וזה אחלה מבחינת ליוק, אבל ברמה הסיפורית זה לא מביא המון חוץ ממגוון מאוד מאוד שטחי, גיוון מאוד מאוד שטחי.
אז נסכם את זה כלא פנתר שחור, חתול שחור, כאילו כזה, כמעט.
מדויק.
אלעד ברנוי, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
ביי. My little teacup, we gon' have to negotiate them expectations, love. You're the plug, you're the charge, you're the blunt, you're the smoke. You're the one that I want, that I need, like the song. I get lost in my thoughts, damn I lost all my thoughts. Like I told them, get lost, fuck up all from my heart. I don't really need that can't sleep, kinda love. Can't eat, please save me, kinda love.
For fuck, I give up, you the boss, not the boss of my heart. Get caught up with a thought, this is not what you want.
I don't
want.
Really need that can't sleep kind of love. Can't eat, please save me kind of love. Don't want that, ooh, but I want you. I want that, won't creep, won't sneak kind of love. That's so deep, I'm freak kind of love, eh.
Here we are. You wanna build a nigga robot, but will he talk? Will he call? You want them Anthony Davis talk? Look in the pantry, get the ingredients. Bake a loyal nigga, never mischievous. Text him for you, better cover him well. Hater bitches gon' be giving you hell. Not to mention if you want him intelligent, he gon' think that petty shit is irrelevant. You want him to listen when you venting, and you just be all up in your feelings. But if he too sensitive, that ain't attractive, huh? You want him to empathize, but be killing that shit in a mattress, huh? Now I ain't saying lower your expectations. I'm just saying expect problems when you expect greatness. As long as he give you good love and show you respect daily, then your big bro smoke won't have to go loco and break necks. If it's just dick, use a latex.
Can you give me one good reason not to fuck with you like that? Can you give me one good reason not to fuck with you like that? Can you give me one good reason not to fuck with you like that?
זו הייתה זמרת טימר, שמשתפת פעולה עם דיסמוק בשיר שלה, Kind of Love.
Yes.
אתם אפריקן, ועכשיו, חדשות אפריקה.
Yep. בואי ניסה קרוב, לא להרחיק יותר מדי, למצרים. אבל ניסה רחוק בזמן. קרוב במרחק, אבל רחוק בזמן.
ניסה בזמן כאנונימים.
כן. כן, שלא יעבידו אותנו.
כן.
שלא. כי את יודעת, נמצאו עכשיו, באמת, נמצאו סנדלים בני 3,000 שנה. ולפי הארכיאולוגים, הסנדלים האלה שייכים למלך תות הנחמון. הוא המלך האחרון בשושלת הפרעונים, לדעתי הכי מפורסם גם. ואת יודעת שיש מחקר על הנעליים של תות הנחמון, קוראים לזה הנעלה מצרית עתיקה. כן, באמת שזה מעניין. זה הניתוח המקיף הראשון על הנעליים בנות 3,300 שנה, מאז שגילו את הקבר שלו ב-1922. קראתי עליו קצת, איש מעניין תות.
טוטון.
טוטון. גם התקופה שבה חי בה היה תקופה מעניינת. הוא היה מלך בגיל 10, את יודעת?
וואו.
זה מטורף. מטורף. והארכיאולוגים גילו שאחת הרגליים שלו הייתה ארוכה בסנטימטר מהשנייה, ועם צורה מעוותת. זאת אומרת, אתם מצאתם בן אדם ששלושת אלפים שנה קבור כבר. מה נראה לכם שכאילו... אני לא, בגלל זה אני קצת מטיל ספק.
אתה לא מאמין בהם.
לא, לא מאמין.
זה פייק ניוז.
מטיל ספק.
מטיל ספק.
כי את יודעת, הבן אדם נרכב איזה 3,000 שנה, אז כולו סנטימטר.
זה שם תולעת, אנחנו לא יודעים מה קרה.
תראו, זה... לא יודע. אבל כל הכבוד שהם יורדים לדקויות האלה. ומה שאותי מדהים זה שתחשבי, מלך בגיל 10, הוא עשה רפורמות מדיניות, רפורמות דתיות במדינה. אבא שלו ביטל את האמונה בכמה אלים, והייתה אמונה רק באל אחד. ואז כשאבא שלו נפטר, אז הוא עלה לשלטון ומלא לחצו עליו כדי להחזיר את ריבוי האלים. ככה לייצר עבודה, את יודעת, לעוד ועוד אנשי דת. וזה מדהים שהוא, את יודעת, הוא בן אדם קטן שבזכותו, כאילו, מה זה בזכותו? על פי מה שהוא אומר, יש רק דבר. את יודעת שהוא היה מסתובב, מותר בתכשיטי זהב, ושלט על מבוגרים. וזה כמו היום בעצם. ילדים קטנים, הם שולטים על מבוגרים עם זהב, לא זהב טהור.
זהב זה הסמארטפון.
לא, לא, זה זהב, זה זהירות בדרכים. אתה יכול לעבור, לא יכול לעבור. את יודעת מה מדהים אבל שבאמת הנעל נשמרה 3,000 שנה.
זה מטורף.
זה החזיר אותי לילדות, כי כשהיינו קטנים, כל מה שההורים שלי רצו למצוא, זה נעל שלא נהרסת. זה הדבר היחיד שהם רצו למצוא. כל חנות שהיינו הולכים, היינו הולכים לקנות נעליים, אבא שלי תמיד היה שואל, זה חזק. זה חזק, כן, תמיד.
נראה לי, תקשיב, נראה לי שאפילו תות הנחמון שאל למה ככה חזק.
לגמרי, זה באמת חזק. כאילו, את יודעת שהפרעונים, הם שלטו בעולם 3,000 שנה. באמת, מצרים הייתה אימפריה בלתי מעורערת. אפילו אנחנו, היהודים, שידועים בחוכמתנו, פרס נובל אנד שיט, כן, כל הדבר הזה, עבדנו אצלם, כן? אז איך הם לא הבינו שאתה לא לוקח איתך כלום כשאתה מת? כי כל מה שהארכיאולוגים מוצאים זה קברים מפוארים שיש בהם הכל. הם היו שמים בקבר, הם היו כאילו נקברים, ולפני זה מבקשים שיבואו איתם דברים, אז תראי בקברים האלה שהם פותחים, יש מלא דברים, כאילו ביגוד, ריהוט, תכשיטים, ומדהים, הם מתארגנים למוות כמו לטיול בחול, כאילו על ערש דווי הם שואלים, זהב שמת, פסלים שמת, גרביים, אל תשכח גם בגד ים ומגבות. עכשיו, אני אומר, כמה הזויה התפיסה שלהם לגבי העולם הבא. את יודעת שמצאו במצרים החודש, אמיתי, מומיה בת 2,000 שנה, קצת יותר צעירה מהנעליים של תות, והיא נקברה עם לשון מזהב.
למה?
לפי החוקרים, הם אומרים שהלשון מזהב זה כדי שהוא יוכל לדבר בחיים שאחרי המוות.
שהם עולים, אוקיי.
כן, כאילו הוא יוכל לדבר עם אלוהים, או אחד מהאלוהים שתות הנחמון יחזיר.
הוא היה פטפטן כזה.
כן, כנראה. וזה יהיה מצחיק אם ימצאו מומיות שמתו אחריו, שנקברו עם אוזניים מזהב. אולי היה איזה מישהו שמה שהוא אומר חשוב, הם רצו לשמוע אותו גם אחרי המוות. אז יודעת מה אני חושב? אם זה היה נכון שאפשר לעלות עם חומר למעלה. כן, אז בטח סטיב ג'ובס מתבאס מהחיים עכשיו, או מתבאס מהמוות, יותר נכון. לא לקח מפה כלום.
לגמרי.
אבל אם זה, האם באמת היה אפשר לעלות עם חומר, העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, היה הרבה הרבה יותר שוויוני. כן, המושג ירושה לא היה קיים. לא, אנשים, אתה צריך עזרה לבית, אדוני.
המעניין האחת.
לגמרי. נעבור לקניה. דיוויד גטו ומוזס קינאווה, שני ממציאים קנייתים צעירים, יצרו יד תותבת רובוטית.
Yes.
עכשיו יד רובוטית זה לא חידוש. העניין עם היד הזאת שהם המציאו זה שאינה על פי אותות מהמוח. שני הממציאים אומרים שההמצאה באה לשרת את בעלי הנכויות, והמטרה שלהם היא לנסות להקל עליהם. עכשיו, אני ראיתי את הסרטון, והיד באמת מדהימה, נראית טוב, אבל קצת מסוכנת לדעתי. כי היא עובדת על אותות במוח. כן, ותמיד יש את הפעם הזאת שלפעמים בא לך לתת למישהו איזה אחת, כן? אבל אתה עוצר את עצמך. השאלה אם האותות במוח ידעו לעצור. הבנת?
אוקיי, ונניח הם לא ידעו לעצור, אז מישהו ייתן לך כפה עם הצד המעליב, אבל זה באמת יהיה מעליב ומשתק.
וואו, עם ברזל, מדהים. לא, עדיף שהם חייבים, אני מקווה בשבילם שזה עובד.
יש פה בג, יש פה בג, צריך
לפתור אותו. שלא יהיה את הבג, כן. טוב, אז חדשות טובות מדרום אפריקה. כי הקורונה היא בשורה טובה לכל עולם הטבע, ולפי החדשה הזאת, לקרנפים בפרט. במהלך השנה שעברה, שכללה סגרים נוקשים בעקבות הקורונה, חלה ירידה משמעותית בפלישת הציידים לשמורת הטבע קרוגר שגובל במוזמביק. על פי נתונים רשמיים של ממשלת דרום אפריקה, בשנת 2020 נוצודו רק 394 קרנפים לעומת 594 בשנת 2019. על פי שרת הסביבה ברברה קרייסי, העלייה היחידה בנתוני הצייד השנה התרחשה במהלך חודש דצמבר. אז בדיוק התחילו באמת עם ההקלות בסגר. ואני ברמה האישית, אני חושב שבני אדם חייבים להפסיק ללמוד לקחת, חייבים ללמוד להפסיק לקחת בכוח את מה שלא שייך להם. זה ייקח זמן, אני מניח. אז אבל עד שהם ילמדו, חשבתי אולי כשתסתיים המגפה, נעביר את כל המסכות לקרנפים, כן? שיחסו את הקרן הבעייתית שלהם שמוציאה בני אדם מדעתם.
אמן. ועכשיו, מעולם הטבע של דרום אפריקה לעולם המוזיקה.
ב-23 בינואר איבד עולם המוזיקה את יונס גואנגווה, טרומבוניסט, ג'אז ומלחין דרום אפריקאי שהלך לעולמו בגיל 83. יונס, שנחשב אייקון תרבות עולמי, עשה קריירה מפוארת של יותר משישה עשורים וזכה להכרה והערכה בינלאומית. לא רק על המוזיקה שיצר, הוא זכה להערכה גדולה גם על מאבקו בשלטון האפרטהייד, שכידוע, דיקה את השחורים במדינה. השיא של התנגדות השלטון לפועלו היה ב-1985, כשהשלטון מפציץ את ביתו, ולמזלו, הוא וקרוביו לא היו בבית באותו הזמן. הוא זכה גם להלוויה מיוחדת של שמורה לגדולים ביותר, הלוויה שעברה באופן מקוון על ידי שדרן המדינה תחת מגבלות הקורונה. יונס הגיע להישגים משמעותיים בקריירה, הוא היה מועמד לשני פרסי אוסקר על המוזיקה שהלחין בסרט Cry Freedom, הוא זכה בפרסים רבים, ביניהם התואר הגבוה ביותר בדרום אפריקה, מעמד זהב במסדר החינגמה לתרבות, עיתונאות וספורט. מי שהרחיב איתנו על המוזיקאי, הלוחם החברתי, אונה דב הבר, מוזיקאי ומרצה למוזיקה, ומרצה בקורס על הפוליטיקה של המוזיקה השחורה באוניברסיטה העברית.
שלום נדב.
שלום, שלום.
אז בוא קודם נכיר קצת את יונס. איזה מוזיקאי הוא היה?
קודם כל הוא היה נגן טרומבון מצוין עם צליל מאוד מיוחד, שאפשר לשמוע, בצליל אחד שלו אפשר לשמוע, מי שמכיר את המוזיקה הדרום אפריקאית, איך הוא מצליח להעביר את התרבות, צליל שמן כזה ועשיר. והוא היה טרומבוניסט, הוא היה מוזיקאי באופן כללי, למרות שהוא תמיד מספר שהוא למד בעצמו מוזיקה. היו חסרים מורים למוזיקה על כלים מערבים.
אז אתה רוצה להגיד שלרמה הזאת הוא הגיע באופן עצמאי? הוא היה אוטודידקט?
בגדול כן. לא היה לו מורה לטרומבון למשל, היה רק מורה לחצוצרה, והוא היה רואה איך מלמדים את החצוצרה ומנסה ליישם את זה בטרומבון שלו. והוא היה, היו לו הרבה חברים מוזיקאים, אז הם היו מדברים על המוזיקה, אבל הוא לא היה לו מורה שבאמת לקח שיעורים פרטיים באופן מסודר, זה לא היה המצב שלא התאפשר לו. גם. הוא היה שומע הרבה מוזיקה, וזה לומד ממה שהוא שומע.
מעולה, זה מעניין, זה ממש כאילו גאון.
כן.
תראו, בעולם המערבי זה נחשב כגאון, כי כאן חושבים שאם אין לך איזה מורה מסודר, שאתה לוקח אצלו שיעורים מסודרים, אתה לא יכול ללמוד כלום, אבל בעולם הלא מערבי זה לא נדיר שאנשים מהסביבה לומדים מעצמם, פשוט מאהבה לתחום. והם מגיעים לדברים לא פחות טובים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי בכישרון שלהם.
עכשיו, הוא מוצא את עצמו כבר בשנות ה-60, חי מחוץ לדרום אפריקה, בגלות.
כן,
עכשיו,
כן.
עכשיו, זו הייתה החלטה שלו או שאילצו אותו לצאת?
זו שאלה תמיד, שאלה טובה. לא היה חוק לא הורו לו לצאת. התנאים היו מאוד קשים, היה משטר גזעני מדכא בדרום אפריקה, באופן רשמי החל מ-48 ומשנת 1990. זה מצחיק שבהתחלה ממשלת דרום אפריקה שלחה אותו ואת הרכב ג'אז שלו לחול כדי לעשות פרסומת כמה טוב בדרום אפריקה.
וואו.
והוא והוא מסכל הרכב של שישה נגנים שחורים דרום אפריקאים שהיו הושפעו מג'אז אמריקאי שחור, והם יצאו להופיע בחול ורובם החליטו להישאר, והוא דווקא חזר. ואחר כך עוד פעם יצא, ואחר כך עוד פעם חזר. רק בשנות ה-70, כשהמאבק בדרום אפריקה היה כבר, היה בתקופה מאוד קשה, של דיכוי כמעט מוחלט, ותקווה מעטה, אפשר להגיד, אז הוא החליט שהוא יוצא ופועל מחוץ לדרום אפריקה, ואז הוא נוסע לארצות הברית, ואחרי זה חזר, כמו שתיארת, לבוצואנה, ואחרי זה עוד פעם מסתובב. הוא היה איש
שסבל המון מהמצב בדרום אפריקה, כי בעצם לא היה לו בית, הוא היה נווד. אבל הוא היה מחויב. מה שזוכרים אותו בעיקר זה מהצליל היפה שלו, מזה שהוא היה מחויב למאבק, ומהרכב שהוא הקים, שהיה מאוד חשוב להפיץ את הבעיה הדרום אפריקאית בעולם.
ואיך הוא נכנס בעצם למאבק? מה החלק שלו במאבק?
קודם כל, ברגע שהוא היה מוזיקאי קצת מוצלח בדרום אפריקה, כבר פנו אליו ארגון ה-ANC, כמו לכל המוזיקאים האחרים, שהם רצו את העזרה שלהם. מוזיקאים בדרום אפריקה, המוזיקה יש לה מעמד בקרב השחורים מאוד גבוה. זה חלק מאוד מאוד מאוד, גם יחסית למקומות אחרים, באפריקה, דרום אפריקה, המוזיקה היא בתרבות מאוד עמוק. אז למשל, שהיה את הטבח בשרפוויל, בשרפוויל קראו לזה, אני כבר לא זוכר, שרפוויל, כן, שהמשטרה הרגה אנשים שהפגינו בשקט נגד זה שהיו צריכים אישורים כדי לזוז ממקום למקום. אז הוא הופיע סביב הנושא הזה, התבקש להופיע. והשאלה הייתה רק אם הוא יגיד כן או לא. כלומר, המאבק היה, ולכן הוא לא צריך ליזום שום דבר. גם כשהוא הקים את בהמשך כל הדברים שהוא עשה, זה תמיד היה, זה זרם עם המאבק.
מספיק היה להיות בסביבה, אתה אומר, וזה אומר שתפס את הצד.
בדיוק, או שאתה אומר להם, לא, אני לא איתכם, אני מתנתק. ויש כאלה שקצת ניסו לעשות את זה, אבל לא כל כך הצליחו, כי היה מאוד קשה נפשית להם. כמעט כל המוזיקאים הידועים הדרום אפריקאים משנות ה-60, 70, 80, היו מאוד פעילים נגד ה... מריה מקבה התחתנה עם אחד מהפנתרים השחורים, אם לא עם הפנתר השחור, עם אחד מהמובילים במאבק השחור בארצות הברית, ואז גירשו אותה מארצות הברית, כי היא התחתנה עם אחד מהחבר'ה עם סטוקלי קרמייקל.
אז זה משהו שאפיין מוזיקאים במדינה הזאת באותה תקופה בדרום אפריקה.
כן, כולם נראים, איך אומר את זה? יש בן אדם אחד אומר, כל אחד ישתמש ב... אוקיי, אז זה מעניין, כי גם יונס בעצמו אומר, כשהוא מתאר שהוא הקים את הרכב התיאטרון מוזיקה שהסתובב בעולם ופיק את הרעיון הדרום אפריקאי, את הבעיה הדרום אפריקאית, אז הוא אומר, הם לא ציפו לאקדח מסוג כזה. זאת אומרת, גם הוא אומר שזה הסוג של אקדח, וגם שמראיינים כמה צעירים דרום אפריקאים בסרט שנקרא מנדלה, שהוא מוקדש לנושא הזה. אז סרט מאוד מומלץ דרך אגב. אז אחד מהם אומר, מי שיכול נלחם דרך זה שהוא שידר שידורי רדיו לא חוקיים, מי שיכול נלחם עם נקדח, מי שיכול נלחם, כולם נלחמו.
ולמה השלטון מגיב לזה בצורה כל כך אלימה?
מה זאת אומרת? השלטון...
למחאה רכה, אבל כאילו, הם הגיעו למצב שהם הפציצו את הבית של יונס.
לא, זה העניין, כי המחאה, מה שהביא לנפילת האפרטהייד זה לא החיילים, זה דווקא אנשים כמו יונס. רק החרם הבינלאומי הצליח בסוף להביא לנפילת האפרטהייד. המופע של יונס, ההרכב שהוא הקים של אנשים ממחנות פליטים, הסתובב בעולם והציג את הבעיה והביא לדעת קהל עולמית נגד האפרטהייד, ואז חוץ מלמרבה הבושה מדינת ישראל, כל מדינות העולם החרימו את דרום אפריקה. מדינת ישראל היחידה ששמרה על קשרים מאוד טובים עם המשטר הלבן שם, שמעון פרס היה נוסע לשם הרבה, זו הייתה בושה גדולה, לי לפחות אפילו כילד. היינו המדינה היחידה. אבל מה שהביא לחרם זה הפעילות התרבותית. ודרום אפריקה לא הייתה לה שום בעיה להתמודד עם החיילים שהלכו לזימבבואה להתאמן. זה היה קטן עליהם.
אבל השיימינג, שיימינג במושגים של היום, זה מה שהם עשו להם בעצם.
השיימינג והתחיל חרם כלכלי. ועוד פעם, חוץ, תחשוב, בכל אפריקה, אם היה לך בפספורט שהיית בדרום אפריקה, לבן שהיה לו בפספורט שהיה בדרום אפריקה, לא היה יכול להיכנס למשל לאתיופיה.
וואו.
וזה היה בהרבה מדינות, עוד פעם, חוץ מישראל, לצערי, אבל נגיד, אפילו ארצות הברית שבתוכה לא חצר גזענות, נכנעה ובתחילת שנות ה-80
כן, הרבה פעילים אפרו-אמריקאים נלחמו באפרטהייד.
כן, וגם קונצרטים גדולים שהשתתפו בהם אנשים כמו יונס, כמו יומה סקלה, ואין מה לעשות, המוזיקה היא לא רק בידור. כל מי שאוהב מוזיקה יודע שהמוזיקה היא הרבה יותר מרק בידור, אז מוזיקה יכולה לסחוף את הלב של האנשים. ולכן הם ידעו שהוא מסוכן. ולא רק הם, כל שלטון יודע שהאומנים, אם הם פועלים מולו, הם מסוכנים. יש הרבה דוגמאות.
טוב, אז באמת עשו לו כבוד גדול גם כשהוא חזר ב-1990, ויונס באמת נחשב איש גדול, ואתה בחרת בשבילנו קטע.
כן. יש לו כל כך הרבה קטעים, חלק הוא גם שר, הוא לא זמר גדול היה, אבל הוא היה שר בצורה שמתאימה לשירים שהוא כותב. למרות שהוא, כשהוא היה צעיר, הוא מתאר שהוא היה מאוד אהב את הג'אז האמריקאי, מהר מאוד הוא הבין שהוא צריך לכתוב מוזיקה שתעזור לעם שלו. הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות אומן מנותק. אז בעצם רוב הקטעים שלו הם או לגמרי קטעים דרום אפריקאים מסורתיים בעיבודים מודרניים, או שהוא משלב לפעמים פה ושם דברים שהוא למד מהאמריקאים, שעד הסוף הוא תמיד אהב אותם, את המוזיקה של המוזיקה השחורה האמריקאית, בעיקר הג'אז. ואני בחרתי קטע שנקרא גם מששנה, כן?
כן.
המילה מששנה מופיעה בהרבה, אני אף פעם לא בדקתי מה היא אומרת, מופיעה בהרבה שירים מסורתיים, אבל הקטע הזה, מה שיפה, קודם כל הוא אינסטרומנטלי, ושומעים את הצליל היפה של יונס, ממש. שבאמת נגן טרומבון, יש איזה רעיון שהוא מנגן קצת טרומבון לבד, ואפשר רק את זה לשמוע. דבר שני, רואים שם איך זה נשמע מסורתי, שומעים את משהו האפריקאי מסורתי, אבל פתאום שומעים כל מיני יציאות כאלה שהן הרמוניות מערביות, שזה מאפיין את אותו ואת החיים שלו ואת המוזיקה שלו.
יס, נדב, תודה רבה רבה לך.
בשמחה, תודה לכם.
אז תודה רבה למאזינים ולמאזינות. אני רוצה לומר תודה גם לחברי באולפן, שלמה בייבי בייבי.
תודה לך, אורטל.
יס, ולמפיק גיא מחבוש. אתם יכולים להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן שאפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן.
עד הפעם הבאה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.